ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ויעם ראובן אותם למור, אז הוא אמרתי עליכם למור גם אל תחטאו בילד ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש. צריך להבין מה ראובן אומר כאן. הם אומרים אבל אשמים אנחנו על אחינו. ראובן אומר להם לא אמרתי עליכם למור, אז הוא רוצה להתגאות שאני בסדר, אתם לא בסדר, אני כן בסדר. לא מסתבר, בשביל מה יאמר את זה כאן? וגם דמו הנה נדרש, אמר רש"י, דמו ודם הזקן. מי זה הזקן שרש"י מתכוון? אם הכוונה ליעקב אבינו, קשה לומר שהיה כאן עניין מיוחד. ראובן ודאי חשב על יעקב אבינו שהוא פעל. אני רוצה לומר כך, שראובן לא אומר כאן גאווה חס ושלום. ראובן אומר להפך, אתם אומרים שזה בגלל שראיתם את שרת יוסף ולא התחשבתם בה, אבל אני הרי כן התחשבתי וגם עליי באה הצרה הזאת, הרי גם אני יושב איתכם בבית סוהר. אז מוכר שזה לא רק בגלל שרת יוסף אלא בגלל דם הזקן. איזה זקן? נוצא לומר שזקן הכוונה סבא יצחק אבינו, שהרי יצחק רש"י מביא ואין כאותו אביו, שיצחק אבינו בוחר על הצרה של יעקב. וזה השנים האחרונות של חיי יצחק אבינו עבורות עליו ואין כאותו אביו. אולי בגלל זה אצל יצחק לא כתוב שמת בשיבה טובה כמו אצל אברהם, כמו שיצחק מת באבל, לא אבל כי הוא יודע שיוסף חי, אבל צער על צרתו של יעקב. אז הצער הזה של יצחק לא הבאתי בחשבון, דמו של הזקן של יצחק זה לא הבאתי בחשבון, ועל זה אני נענש. אז שלא חשבתי גם על הצער של יצחק, חשבתי אמנם על הצער של יוסף, חשבתי על הצער של יעקב, אבל על הצער של יצחק לא הבאתי בחשבון, ועל זה אני נענש. כך בהסביר את דברי ראובן, הפשט הוא שהקשבוך הוא מתקדק על כל התוצאות שבה אדם עושה, לא רק על עצם מעשה מכרתם את האח לעבד, גם כמה אבא שלכם מצטער, גם כמה סבא שלכם מצטער, ואם יש עוד מישהו שזה היה גורם לצער, אז ודאי גם אותו היינו לוקחים בחשבון, כי אין את זה כשברוך הוא שלא לוקח לחשבון משהו. כל המעשים נלקחים בחשבון, כל הצדדים, כל התוצאות נלקחות בחשבון. בפרט עם צדיק כשברוך הוא מדקדק כחוט השערה, ראובן ודאי הצדיק, כשברוך הוא מדקדק איתו, למה לא חשבת גם על יצחק? נכון שחשבת על יוסף, נכון שחשבת על יעקב, למה לא חשבת גם על יצחק? גם זה הכשברוך הוא מביא בחשבון. אין כאן אווירה וחסרון במחשבה, כשבו מדגדג עם צדיק גם על המחשבה וחוסר מחשבה. מה אומרת באהבה מנה, שאם שני אנשים אכלו פסח, אחד אכל השם מצווה ואחד אכל כי זה טעים, בשר צלוי זה דבר טעים, אז צדיקים ילכו והמפרושים יקשלו בם. מה תוכה את זה שזה לא נקרא מפרושים יקשלו בם? סוף סוף הוא אכל פסח, לא עם כל הכוונות הרצויות, אבל סוף סוף אכל פסח. ורואים שהגמרא יהיה לה ומן לחשוב דבר כזה כפשוט פרושים לקראת לבם, מפני שלא היה לו המחשבה המספקת. באמת אני קצת תמה, חז"ל תיקנו לנו שלא לאכול מצה בערב פסח, ובכלל לא לאכול הרבה בערב פסח, כדי שיאכל מצה לתיאבון. הוא יהיה רעב בערב, אז יאכל מצה לתיאבון. לכאורה יהיה מקום לתקן להפך, שיאכל הרבה בערב פסח, שיהיה שבע, ואז הוא יראה שהוא אוכל את המצה רק מפני שהשם ציווה ככה. הרי באדם אוכל את המצה גם כי הוא רעב, הוא כל היום לא אכל, חמץ אין בבית, ולאכול גם לא אכל קודם, אז הוא ממילא יאכל מצה כי הוא רעב עכשיו. ויהיה יותר טוב לכאורה לתקן שיוכל הרבה ויהיה שבע, ואז יאכל מצה, ואז יראה שהוא עושה את זה רק לקיים מצוות התורה. וחזר אמרו לו כך, שעד הרבה שלא יאכל בערב פסח כדי שיוכל מצה לתיאבון. ויעד הרבה כך עוד יותר עדיף, שאם הוא באמת רעב והיה רוצה לאכול משהו, ובכל זאת עכשיו במצא הוא מכוון לשם מצוות אכילת מצא, ולא רק מפני שאני רעב, אז זו זכות יותר גדולה. שלמרות שהוא רעב והיה רוצה לאכול, איך שלא יהיה, אם לא היה פסח, גם היה צריך לאכול משהו. בכל זאת הוא עכשיו קופה את יצרו ואוכל לשם מצוות אכילת מצא, אז זו זכות יותר גדולה. ואני לא בטוח שזה היה פשוט. יש הרי סוברים בדעת הרמב״ם שבמצוות אכילה לא צריך כוונה, למרות שבמצוות אחרות אנחנו פוסקים לפחות מספק שמצוות צריכות כוונה, ובדעת הרמב״ם מצוות של אכילה אין צריכות כוונה. בכל זאת, אם אוכל לשם מצווה, זה ודאי יותר זכות. להפך, בצד של עבירות, אז איפה שהיה יכול לעשות את העבירה עם פחות הנאה ורוצה עם יותר הנאה, זה מחייב אותו לפעמים חטאת. עצם זה שנהנה, אז זה סיבה לחייב אותו חטאת. אז לצד להפך למצווה, כשאדם נהנה מלאכול מצה, זה סיבה שזה יחשב לו למצווה יותר גדולה. ייבום, הרי יש מחלוקת, אבל אבא שאול סובר שאם עושה ייבום לשם נוי ולשם אישות, אז כאילו פוגע בערווה, וקרוב בעיניי להיות אבלד ממזר, הוא אומר. אז יש מחלוקת מה פשט עושה ייבום לשם נוי, אבל רבשים לומד, כך יש עוד שלומדים שביבום צריך לכוון אך ורק לשם מצוות ייבום. למרות שבטבע הדברים ביאה זה מצווה שיש בה הנאה, הוא צריך לכוון שהוא לא מתכוון לשום הנאה אחרת, אלא רק לקיים מצוות ייבום. ואחרת זה קרוב להיות עבד ממזר. אני חושב שבגלל השיטה הזאת זה שהאשכנזים מחמירים לא לעשות ייבום, כי קשה מאוד להיזהר בדבר הזה. מי יכול להיות בטוח בעצמו שהוא לא עושה לשום כוונה אחרת? לכן האשכנזים מחמירים ולא עושים ייבום אלא במקרים שאי אפשר לעשות חביצה, ובמקרים אחרים לא מתירים לעשות ייבום, כי זה דבר קשה מאוד לדרוש מבן אדם שלא מתכוון לשום מנה אחרת אלא אך ורק מצוות ייבום. אז במצוות ודאי זה מעלה גדולה אם אוכל את המצה אך ורק לשם אכילת מצה, אוכל את הפסח אך ורק לשם מצוות אכילת פסח, למרות שפסח זה דבר טעים, זה בשר צלוי, יש לו ריח טוב, זה דבר טעים מאוד, בכל זאת הוא אוכל רק מפני שהשם ציווה, זו מעלה גדולה. כמה שיש לי יותר כוונה במצווה, זה יותר זכות יותר גדולה. הרמב״ם אומר שמה שיהודי נדרש לעשות, מה שרצוי שיעשה, זה בכל דרכי חדאי, שכל מה שהוא עושה, עושה רק לשם מצווה, לשם כוונה רצויה. הוא אוכל לא מפני שאוכל טעים, אלא הוא אוכל מפני שצריך כוח לעבודת השם. הוא חי עם אשתו כדי לקיים מצוות השם, להעמיד ילדים לעם השם. הוא ישן כי הוא צריך כוח ללמוד מחר. אז הוא עושה אותם דברים שבן אדם אחר גם כן עושה. אבל רצון השם שיעשה אותם לשם שמיים, בכל דרכי חטאי, שתתכוון בכל הדברים לשם שמיים, בכל מעשי חיות לשם שמיים. זה השלמות של יהודי, זה עובד השם, מי שבאמת בכל מעשיו עושה את השם שמיים. דיברנו כבר את זה על המעלה הגדולה של מתתיהו, שעשה את המרידה שלו נגד היוונים רק לשם שמיים, לא בגלל חשבונות מדיניים או כלכליים, אלא אך ורק לקיים תורה ומצוות. ממילא זכה גם במה שלא התכוון, זכה גם לעצמאות מדינית, חזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנה, מפני שעשה אך ורק לשם שמיים. והכוונה הזאת, עצת השם היא תקום, כמו שחזל פרשו, עצה שיש בדבר השם היא תקום. אם עושים את העצה רק לשם השם, אז זה מצליח. מה אומרת? חולה, יש עליו מלאך מאיטליץ אחד מיני א', להגיד לאדם ישרו ויאמר פדאי ומרדת שחת מצאתי כופר. אומרת הגמרא שלפעמים המצב של חולה שיש עליו רק מלאך אחד מליץ מכל המלאכים, וזה מספיק כדי שהשם יגזור עליו לחיים. אבל הדעה השנייה אומרת שאם יש עליו מלאך המליץ אחד מני א', שבאותו מלאך עצמו יש 999 חלקים לחובת החולה, ורק אחד מאלף לזכות החולה, גם זה מספיק כדי להקים את החולה בכל יום. מה פשוט, איך יש 999 חלקים לחיוב ואחד לזכות? זה יכול להיות בכוונות, אם היו לו כל מיני כוונות במעשה שעשה, אבל היה לו גם כוונה למצווה, אז הכוונה הזאת תציל אותה על פי הדעה הזאת. אבל כמובן כמה שיש פחות כוונות אחרות, יותר כוונות למצווה, יש יותר סיכוי להציל את החולה. רואים מכאן שהקדוש ברוך הוא שוקל כל מעשה בפרטי פרטיו. יש לו אלף חלקים, זה מעשה הכי פשוט שיהודי עושה, יש אלף חלקים ואולי אחד מהם בזכות. הרב אומר לו משנה שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. מה הפירוש? שעל מצווה שלא לשמה מקבלים שכר, אבל לעולם הבא לא מקבלים עליה. אז השם נתן כל כך הרבה מצוות, שאז מסתבר שיעשו אחת לשמה ויזכו לחיי העולם הבא. אם היו פחות מצוות, מי יודע אם היינו עושים מצווה אחת לשמה. כשיש כל כך הרבה מצוות, אז יש סיכוי טוב שנעשה מצווה אחת לשמה ונזכה לחיי העולם הבא. רואים כמה זה רחוק לכוון לשמה. ולכאורה כל אחד מאיתנו מכוון לשמה, מניח תפילין, דומש ציצית, עושה עוד כל מיני מצוות, ברכת המזון, נטיית ידיים, אבל לא תמיד הלשמה הוא כל כך בסדר. התפילה, לא תמיד התפילה היא כל כך נשמע כמו שהיא צריכה להיות. גם חנניה בן עקשיא אומר שצריך הרבה תורה ומצוות כדי שמצווה אחת תביא אותה לחיי הלמדה. זה מביא לרעיון הדברים האלה. יש לנו כל כך הרבה מצוות, ומי יודע אם יש מצווה אחת שביאה אותה בחיי הלמדה. יושבים בישיבה ולומדים תורה, יש סיכוי גדול שעושים מצוות לשמה, שיהיה יותר מאחד מני אלף שעושים לשמה. היום הממשלה כבר דואגת מאוד שבישיבות יעשו רק לשמה, שלא יקבלו שום עולם הזה שיעשו רק לשמה. באמת עשיית מצוות לשמה זה, בישיבה יש סיכוי גדול שאנחנו עושים מצוות לשמה, אבל בכל זאת צריך לדעת שגם בישיבה לא על כל מצווה מקבלים עולם הבא, רק על מצווה שבאמת לשמה. רואים שאין בזה ביטול ברוב, ויש 999 חלקים לחיוב ואחד לזכות, לא אומרים שזה בטל ברוב, אלא שום דבר לא הולך לאיבוד. כמובן גם להפך, 999 לזכות ואחד לחובה, גם זה לא בטל ברוב. זה היה סיכום של ספר קהלת, כי את כל מעשי האלוקים יביא משפט על כל נעלם, אם טוב אם רע. הקשור מביא כל דקדוק קטן במשפט, אם טוב אם רע. אין דבר שלא נכנס במשפט, אין דבר קטן מדי בשביל שקשור ישגיח עליו, אלא קשור משגיח על כל מעשי הכי קטן. מילא כדאי משהו יותר שיהיה הלימוד שלנו לשמה והתפילה שלנו לשמה, קיום מצוות שלנו לשמה. מרם ביאל רבי חנינה בן טרגיון, שרומאים הרי גזרו אותו ללמוד תורה, רבי חנינה בן טרגיון היה מקהיל קהילות ברבים בספר תורה מנוח בחיקו ולומד תורה. אמר לו רבי יוסי בן קיסמה, איך אתה עושה דבר כזה? האומה הזאת מהשמיים ימליכו, הקשפוך הוא נתן שלטון לרומאים שהחריבה את ביתו ועשתה כל מה שעשתה, ודאי היא קיימת. אתה רואה הרי שמהשמיים נתנים לרומי שלטון. אומר רב חנינה בן טרגיון, מן השמיים ירחם. אז אומר, שואל רב חנינה בן טרגיון את רבי יוסי בן קיסמה, מה אני לחיי העולם הבא? האם יהיה לי חלק לעולם הבא? קשה להבין מה השאלה. אתה יושב ועוסק בתורה, ולא סתם יושב בישיבת הכותל ועוסק בתורה, אלא יושב בישיבה כשהרומאים רודפים את כל מי שמלמד תורה. אתה יושב מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה. ורב יוסי בן קיסמה כבר מזהיר אותך שהסוף שיתפסו אותך בית ספר תורה וישרפו אותך באש, כמו שבאמת היה הסוף, ואתה בכל זאת עוסק בתורה. אז מה אתה שואל אם יש לך חלק בעולם הבא? אומר לו רב יוסי בן קיסמה, כלום מעשה בעל ידך, אולי יש איזה מעשה שבגללו מגיע לך העולם הבא? אז הוא אמר לו כן, שפעם אחת התחטפו לו המאות שהתחיל לסעודת פורים עם מאות של עניים, אז מספק נתן הכל לצדקה, למרות שלא נשאר לו כסף בשביל לסעודת פורים. אז לא היה איך להבין את זה. המעשה שזה חילק סעודת מבנים, זה יפה, זה באמת מעשה יפה, אבל שהוא מוסר את נפשו על קידוש השם ומקהיל קהילות ברבים, לא בסתר יושב ולומד, ברבים יושב ולומד כשהרומאים מחפשים כל מי שלומד תורה. אז למה רבי יוסי בן קיסמה אמר לו שעל זה יש לך עולם הבא? אז רואים שעל זה רבי יוסף בן תסמן לא בטוח, מי יודע מי שזה אדם בא. אולי הוא עושה את זה מפני שהוא שונא את הרומאים ומתכוון לעשות נגד רצונם. הוא רוצה לתת, להראות שעם ישראל חי וקיים, לא להיכנע לרצון של הרשעים האלה, הם גוזרים לא למטרה, אני דווקא למטרה. אז זה עוד לא מגיע לנו בה. על הכסף שנותן לעניים כשחסר לו לסעודת פורים, על זה מגיע לעולם הבא. רואים איך משפטי השם, שקשה לדעת אפילו כשעושים את הדברים הכי גדולים, לא יודעים אם על זה מגיע כבר עולם הבא. מצד שני, בדברים פחות גדולים, אנחנו כן משיגים עולם הבא. אבל הדברים הכי גדולים לא תמיד יש עולם הבא. אחריו מלך ישראל היה רשע, נכון? אנחנו מספר הרבה על הרשעה שלו, אבל הוא נלחם נגד ארם על מה? על גבול ישראל, שרמות גלעד שייכת לנו ולא שייכת לארם. אז הוא יוצא למלחמה נגד ארם, והוא נהרג שם במלחמה ההיא. הנביא הזהיר אותו שיירג, והוא נהרג באמת במלחמה ההיא. אז היה צריך להניח שהוא נהרג על קידוש השם, ויש לו חלק כמו כל החסידים שנהרגו על קידוש השם, ובכל זאת המשנה אומר שאין לו חלק בעולם הבא. כי כנראה שלא היה לו את הלשמה שצריך. הוא עובד עבודה זרה, אז אין לו לשמה לשם שמיים. הוא רוצה להגן על גבול ישראל, זה יפה וזה צריך, ובכל זאת הוא לא נקרא שהוא נהרג על קידוש השם. להפך, הוא דוגמה בתנ"ך לרשעים. רואים שהמעשים הכי גדולים, בלי הכוונות הנכונות, יכולים להתאפס. ויהיו מעשים קטנים יותר, אבל עם הכוונות הרצויות, יכולים להביא עולם הבא. וכמו שהרמב"ם אומר, שזאת כל התכלית שלנו בעולם הזה, לבוא לידי עולם הבא. אז רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לשלוח יבוא להם תורה ומצוות, כדי שנבוא לחיי העולם הבא. אז כדאי מאוד להשתדל במעשים שלנו שיהיו בכוונה הרצויה, יחד עם דקדוק הדין, כמובן שהמעשה יהיה המעשה הנכון. וכשהמעשה יהיה מעשה נכון, אז גם הכוונות יהיו שם שמיים, ונזכה שיתקדש על ידינו שם שמיים, כמו שהתקדש על ידי החשמונאים בזמנם, נזכה גם אנחנו לגילוי כבוד מלכות שמיים, ותחזור המלכות לעם ישראל לא רק ל-200 שנה, אלא לדורות עולם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.